ובהזדמנות הזאת לכל תושבי חיפה, תושבי בית מאיר, תושבי הארץ בכללותה, שכמעט אין מקום בארץ שאין שם חלילה וחס שריפה. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כולם, שיהיה לכם שבת שלום, תשובו לבתיכם במהרה, בקרוב, ויהיה לכם בתים יפים יותר ממה שהיו, משיח יבוא בקרוב, והתקיימו בנו הנבואות של הנביא ישעיה. הנה אני מרביץ בפוך אבנייך, וסתיך בספירים, ושמתיך עד קוץ עם שוטייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, יהי רצון בקרוב יראו עינינו וישמח לבנו, בבניין בית המקדש וירושלים וארץ ישראל כולה עומדת על תילה. תודה.
ברשות הרב, היינו רוצים כמובן לתת עדיפות לשאלות של המאזינים מהאזורים הללו, מאזורי האסון.
אין ספק בדבר הזה.
ויש גם מיד שאלה מהמסרונים, שאלה מתבקשת, יש לומר, מבקשים את דעתו של הרב, מה עלינו לתקן בזמן הזה? אילו תפילות יש להתפלל בזמן שריפה?
יש הרבה הרבה מה לתקן. באתר דורש ציון, אתמול כתבנו תפילה מיוחדת, וגם לתושבי חיפה, כיוון ששם היה הכל בוער, עשינו שבמזמור קוף יוטט בתהילים, כך כותב הרב חידה, שכל עיר או עיירה או יישוב הנמצאים בצרה או במצוקה, טוב לומר את המצמניה הפה, פירושו של דבר, זה כפבית אותיות התורה, נמצאים שם כל אחד ב8 פסוקים. אז לומר, למשל חיפה, אז סידרנו את כל ה8 פסוקים של אות ח', אחר כך 8 פסוקים של אות י', 8 של אות פ', 8 של אות ה', לומר אותם בבית הכנסת מוסיוף, בכינוס הגדול שהיה אתמול לפני השיעור, אמרנו את הכל בצוותא, כל הקהל כולו, עם תפילה אחרי זה. אז כדאי תושבי כל יישוב ויישוב שנפגעו או שחוששים מפגיעה, לומר, אם זה במשך היום, אם זה באופן פרטי, אם באופן ציבורי, זה הרבה יותר טוב, לומר את האותיות של שם היישוב מתוך מזמור קי"ט. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. נחזור על מספרי הטלפון 530-2685 באזור חיוג ירושלים, 530-2544, 530-2678, ובאמצעות המסרונים 624-5566. אנחנו נפנה כבר אל השאלה הראשונה, אל אביבה מאור יהודה, בבקשה.
בבקשה.
שלום כבוד הרב. שלום וברכה. ולכל הרב.
שלום וברכה.
ולכל עם ישראל, שיהיה לנו שקט ושלווה קודם כל. שאלה שלי אליך, הבן שלי נפטר בבית בטבת, זה נר שמיני של חנוכה. אז ההזכרה יוצאת לי השנה, בית בטבת יוצאת יום ראשון. ואני יודעת שברכות לבית הכנסת, בדרך כלל אנחנו לוקחים ערב קודם. אז זה נופל לנו שבת. השאלה שלי, אם לעשות את זה ביום חמישי, או אפשר באותו יום ראשון במנחה?
אני חושב הכי טוב והכי מתאים ביום שבת עצמו. אם בית הכנסת קרוב ולא צריך לנסוע ברכב.
קרוב, ממש בצמוד לביתי.
מצוין. אז לשלוח כמה מגשים של מיני פירות או בעוגיות, ואולי איזה 2-3 בקבוקי שתייה קלה. בטח יש שם איזה שיעור תורה, וגם אם לא, אז לפני תפילת מנחה, ויקראו מה שיקראו, יקראו פרקי תהילים, כל אחד יקרא 10 פרקי תהילים, ויעשו לו השכבה, והכיבוד הזה, תצאי בזה ידי חובה. זה לא קשור לאיזה נר של חנוכה, זה קשור לתאריך בחודש, הוא הקובע.
תודה רבה.
תורות טובות.
אנחנו נפנה כעת אל חגית מירושלים.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לדעת מה כדאי ונכון לעשות לילד שחוגג בר מצווה, מסיבה נדחית כמה ימים אחר כך, אבל ביום עצמו, האם לעשות סעודת מצווה בליל הבר מצווה, או ביום למחרת, אחרי שהוא מגיע לבית כנסת ומניח תפילין, מה ראוי ונכון לעשות?
קודם כל זה לא חובה. זה לא חובה, זה מצווה. אם זה בהישג יד להשיג 10 גברים, בלי להזמין את המשפחות. לא צריך לעשות צרמוניה, הרי בלב אחי, עושים בטח תעשו באולם או באיזה מקום את חגיגת הבר מצווה.
נכון.
כן. אז זה לבד. יום הבר מצווה עושים בחוג מצומצם מאוד של 10 גברים, אם את דווקא רוצה, ארוחה קלה. יכולה להיות גם חלבית. לא חייב להיות בשרי. ארוחה קלה, זה הכל. וגם אם זה לא ניתן לבצע, אין שום חובה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, שתי אחיות, האחת בת 25, השנייה בת 23. האם הקטנה צריכה להמתין עד שאחותה תתחתן ורק אז תצא לפגישות, והאם צריכה...
לא, לא, לא. ואני יודע שאלה שמקפידות הן לא עושות נכון. להפך, ראינו בהרבה בתים שהבנות התעכבו ואמרנו להם כן נעקוף, ואחרי זה הבוגרות יותר בא להם המזל, עד רבה, תיכנס שמחה לתוך המשפחה, זה סימן טוב לכל המשפחה. זה מעוגן בדברי הגמרא. הגמרא אומרת שמשפחה שנולד בה בן זכר או שנעשה בה שמחת נישואין, היא לא תפחד משום צער ומשום צרה. וגם אם חס ושלום באותה משפחה באותה שנה נפטר מי שנפטר, אז יש מידת הדין מתוחה, לא עלינו, על המשפחה למשך 12 חודש. ברגע שנולד ילד בן זכר או שיש נישואין של מישהו מבני המשפחה, נתרפאה המשפחה, כך לשון הגמרא. אז אם כן, עד רבה ועד רבה, לתמוך יד ולתת כתף שתנסה ותמצא איזה בחור טוב, ואחרי כן בעזרת השם יבוא המזל, יפתחו השערים גם לבוגרות יותר.
והצעירה לא צריכה לחשוש מהקפדה של המבוגרת?
איזה קפדה? לא צריך להקפיד. היא לא מבינה. היא לא מבינה, פשוט היא חסרת הבנה. סליחה על הציונים שאני מחלק, אבל זה פשוט, פשוט. היא צריכה זריז ונזכר. אסור לה להמתין, כי במצב כזה אנחנו מכירים משפחות, לעומת זאת, ש3-4 נשארו רכבת מגיל 40 ובמטה. מה זה? איזה מין מנהג מקולקל זה? מה זה קפדה? מה היא מלאך? בשמיים מקפידים, לא פה מקפידים. מי זה הבן אדם? בשר ודם, עפר ואפר. סליחה. כל הזמן מפחדים מקפדות, מכל מיני דמיונות, מכללות, מכעס, מה? על מה? הגיע איתך, את מרגישה בשלה לנישואין, קדימה. בהצלחה.
כן, רציתי לשאול לגבי נפטר הרירי שיש לו אחות אחת שיושבת בבית שלה ומי שיושב בבית שלו. וכרגע התפללו בבית הכנסת שהוא שם היה מתפלל והוא היה גלבל. כי היה קשה לארגן עניין הבית וגם הבית לא מאורגן. השאלה אם אנחנו צריכים להתאמץ ולארגן את הבית ולארגן עניין בבית במנחה וערבית.
לא, אין שום חובה בזה. אין שום חובה. הוא יכול להתפלל לבד, יכול גם... יש אומרים ללכת לבית הכנסת, אבל אין שום חובה. ברוכים תהיו.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל ישראל ממודיעין עילית.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול בעניין ההלכה, שאם אדם התחיל 18 בשבת של יום חול, אז גומר את הברכה בסוף וחוזר להתחלה, חוזר לתחילת שבת.
כן.
מה הדין אם אדם הגיע לברך העתיד והמוות עוד ברכנו, בכל מיני דברים שצריך לחזור בהם, כמו בעשרת עם התשובה, מלך המשפט, לפי השולחן ערוך?
הוא לא צריך לחזור. הוא ודאי לא חוזר. הוא חוזר לתפילת השבת. כי הוא התפלל בטעות, זה תפילה בטעות. חוזר לתפילת שבת. בסדר? הוא בעל ברצון.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל נתן מירושלים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני רוצה לשאול בקשר למצב, אם אני רואה משהו, אם מותר לצלצל למכבי אש או למשטרה על המצב החמור.
אם אתה רואה שחס ושלום יש איזה אש דולקת בשטח פתוח, מיד לצלצל, כי זה סכנת נפשות. לצלצל, וטוב שיהיה לאדם טלפון מוכן עם המספרים לפניו, כדי שלא יצטרך בשבת להוסיף מלאכות ולדפדף בטלפון, אלא יכין מראש את מספרי החירום. אני חושב שהודיעו שזה 102, להכין מספר 102 ולצלצל מיידית. כנ"ל, אם אתה רואה אדם חשוד, אבל לא סתם חשוד, שאני מדמיין לי איזה דמיון, כי היום לצערנו מרוב המתח אז יכולים לבוא לידי טעויות, אלא רואים אותו ממש עם כלים או חפצים של חומרי בעירה או מכין חומרי בעירה וכדומה, כדי ללכוד אותו, מצווה לצלצל ולהודיע לשלטונות שיבואו מהר לאתר אותו ולתפוס אותו, כדי למנוע הצתות אחרות, כי אנחנו רואים שזה יכול להיות כרוך בנפשות. ואני רוצה שנדע את גודל הנס העצום. זה משהו נורא, זה לא יאומן. העיר חיפה אתמול בערה ב-13 מוקדים לפחות. זה לא ייתכן, אזור בנוי. והקדוש ברוך הוא שמר את עם ישראל. זה, אני לא יודע כמה אלפי תודות אנחנו צריכים להקריב לו קורבנות בלי סוף. קורבנות של תפילות, של אלים וכבשים, אם היה בית המקדש. כמה מזמור לתודה צריך להגיד לו. שעיר שלמה בישראל שמלאת עצי חורש, בערה מכל הכיוונים, הכל היה אש. אני נסעתי ביום רביעי בלילה שחזרתי מהשיעור מחולון, ראיתי את אזור נווה אילן, זה היה משהו מדהים, קורע את הלב, לראות הר שלם, הר בוער כולו באש, כולו אש. אתה לא רואה הר, אתה רואה אש באמצע הלילה, וזה אש שבוודאי אי אפשר להשתלט עליה. ברוך השם, האש שקעה, ותשקע האש, כתוב לומר שלוש פעמים, ותשקע האש, ותשקע האש, ותשקע האש, ושקעה. אז כמה תודה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. אבל אין סומכין על הנס, ואם רואים בשבת איזה דבר מוחשי, אמיתי, מתקשרים מיידית לכוחות הביטחון.
כבוד הרב, שאלה מהמסרונים בנושא האש, האם אדם יכול להציל את רכושו בשבת מהאש?
כאן יש קצת בעיה. כאן יש קצת בעיה. הוא יכול לשפוך מים או להזעיק כוחות הצלה, כיוון שזה אזור בנוי, כן, אבל לשפוך מים מסביב, לא על האש עצמה, לכבות את האש עצמה אסור. אבל אם הוא יודע שאם הוא לא יכבה, והאש, הכל תלוי במצב של אותו רגע, לא יבוא ולא יהיה. אם יש אש גלויה, ורואים שלשונות האש הולכים ומתפשטים, ואם אני לא אעצור אותה, אז זה עלול חלילה להתלקח ולעשות דבר מסוכן. או שיש בקרבת מקום בלוני גז, אז זה ודאי שמצווה לכבות את זה מיד, גם בשבת. אבל אם זה רק עניין של רכוש, ותמיד לרכוש יש תחליף, מה אני אגיד לאותם 700 בתים שלא נשאר מהם כלום, ואני לא יודע אם אפשר יהיה לחזור לבתים. יש בתים עם סדקים שצריך להרוס אותם, אז מה לעשות? על דבר כזה לא מחללים שבת. שיש סכנת נפשות ואפילו ספק, כן. למשל רואים בבית דירות שהתלקחה אש, מיד מזעיקים כוחות כיבוי כדי שלא יהיו חלילה אבדות בנפש, ואפילו שאומרים לנו שפינו את הדיירים, מי יודע איזה תינוק או איזה זקן או איזה אדם ישן שם לו באיזה מיטה, ונוכל להציל אותו, ואחר כך לא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. מכאן גם כן אני רוצה הערה גלויה לאותם נשים שחבל, חבל, חבל שהן לא מקבלות ולא מקשיבות, ובערב שבת מדליקות 20, 30, 40 ואפילו 50, ויש אני יודע 250 נרות. תפסיקו עם השטות הזאת. סליחה שאני אומר שטות, כי כמה פעמים קרו שריפות והיה חילולי שבת כתוצאה מכך. בערב שבת לא מדליקים רק שתי נרות לכבוד שבת, או לפי הקבלה 7 נרות, לא יותר מזה. אז יש כאלה, יש להם שיגעון, מדליקות נרות לכל הצדיקים, כל מיני שמות של פלוני ושל אלמוני, מה, מאיפה זה בא, אני לא יודע. מי המציא את זה? איזה מישהו משעומם מדבר ברדיו ואין לו מה למכור, כי תורה הוא לא לומד, והוא לא מצטט מספרים. אז הוא מתחיל להגיד להם להדליק נרות. וזה כמה פעמים קרה. עיניי ראו ולא זר, שהתלקח מטבח שלם, וכל הבניין נכנס לסכנה, בגלל שיגעון של איזו אישה שמישהו שיבש לה את השכל, הדליקה איזה 40-50 נרות בתוך איזה מגש במטבח, והכל התלקח. אז תפסיקו עם זה, כשרואים שיש אש משתוללת, אז בבקשה, השבת, תוותרו על כל זה. תדליקו רק שתי נרות לשבת, או אלה שנוהגים להדליק לפי הקבלה, כפי שכתב רבי אליהו מני, 7 נרות כמניין העולים, בסדר, תדליקו 7 נרות, אבל תיזהרו מהרוח, תיזהרו מהרבה דברים, ושזה יהיה בצורה בטוחה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. נחזור על מספרי הטלפון הנוספים של היום, 5302-544-5302-678 באזור חיוג ירושלים, ואנחנו נפנה אל שאלתה של חבצלת מאשקלון.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת
שלום. שבת שלום. רציתי לשאול שאלה בענייני ברכות. אם אני בבוקר מברכת על מים או על קפה לדוגמה, אז כמה זה, זמן זה מחזיק עד הברכה הבאה? אם יש הבדל בין בית עם חצר, אם אני יוצאת לחצר, או דירה ללא חצר?
בתוך הדירה בוודאי שלא צריך לברך, אפילו כל היום כולו. מחוץ לדירה, תחת כיפת השמיים, פה יש פיקוח בפוסקים. לכתחילה לא לעשות זאת, אבל אם החצר, יצאתם לחצר, ואפילו שהחצר ללא תקרה, היא מגולה ורואים את השמיים, אבל החצר מגודרת, יש גדר, וכל שכן אם יש שער, והחצר היא שייכת לכם, אז זה עדיין רשות אחת, לא צריך לברך. אבל אם החצר משותפת לעוד דיירים, כמו חדר מדרגות וכדומה, כאן אנחנו נכנסים למחלוקת הפוסקים. ולכן במקרה כזה כדאי לצאת החוצה לגמרי מתוך התחום המשותף ולחזור, ואז לברך שנית. אבל לכתחילה לא לברך, ספק ברכות להקל. אם אדם יצא לחדר המדרגות, אז תלוי אם הוא ירד את המדרגות והגיע לאזור של השכנים האחרים, שבדרך כלל הוא לא מגיע אליו וזה לא הרשות האישית שלו, אבל פי שיש לו שותפות שם, חוזר לביתו, צריך לברך. חוץ מברכת המוציא ומזונות, כאשר הוא אכל כזית, שהוא לא מברך. אבל שאר ברכות, ברכה אחרונה, בורא נפשות רבות, מברך. העץ, האדמה, על פירות שאינם משבעת המינים, ושהכל נהיה בדברו, הוא יצא, אז הוא, והוא חזר לתחום האישי שלו, הוא כן מברך. תודה.
תודה רבה, ישר כוח. ברשות הרב, נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נחזור לתוכנית.
בינתיים, סליחה.
כן, בבקשה.
אם יש איזה טלפונים חירום לטובת המאזינים, שכדאי לרשום אותם, בעיקר אלה שיושבים בכל מיני יישובים מרוחקים או בודדים, כדי שירשמו את זה לפניהם, שיהיה מוכן לפניהם שמקרה חירום שלא יבוא ולא יהיה.
שבת שלום, כבוד הרב. חנך לאורי את ה...
צורות טובות.
שבת מנזור, תפורה קרובה לבוא בעזרת השם.
אמן, אמן, אמן.
רציתי לשאול, כבוד הרב, אנחנו מקיימים מניין של פועלים. לגבי הנחת תפילין, האם עדיף שנניח את התפילין ללא ברכה ואחרי כן שיגיע הזמן למשמש, או עד ישתבח להתפלל ואז יגיע הזמן הנחת תפילין?
עדיף להתפלל עד ישתבח, ואחרי ישתבח להניח, להתעטף, לברך, להתעטף בציצית ולהניח תפילין. זה הרבה יותר כדאי, כך יזכרו כולם ואף אחד לא יתעצל לחלוץ ולברך, שנכנסים כאן לספקות, אם צריך לחלוץ או צריך לחלוץ, אז עדיף כך לעשות. ואחרי השתבח, לפני קדיש ברכו, כי קדיש ברכו צריך להיות צמוד ליוצר. אחרי שאומר השתבח, אל חי העולמים אמן, מפסיקים בלי דיבור, מוציאים את התלית, מברכים עליו, מוציאים את התפילין, מברכים עליהם, ואז החזן רואה שכולם פחות או יותר הניחו תפילין של ראש כבר, אז הוא מתחיל את הקדיש ואומר ברכו.
כבוד הרב, אין כאן חשש להפסק?
לא, מקרה כזה אין הפסק, כי זה אונס והם צריכים את זה. ומה יעשו? הם צריכים ללכת לעבודה. אז לכן במקרה כזה התירו הפוסקים לברך אחרי השתבח. וכך מובא בהלכה, מי שלא היה לו תפילין, יתחיל לתפילה, כשהגיע לו תפילין, יסיים משתבח, ולפני ברכת יוצר, לא ידבר שום דבר, אלא יברך על התלית ויברך על התפילין ויניח אותם. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו כעת נפנה אל מאזינה מחיפה.
מאזין, כבוד הרב.
מאזין, בבקשה.
שלום.
שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה. אני ואשתי היינו אחרי חתונה מעוכבים הרבה זמן עם כמה קטע שנוסע לילדים. אני צריך להיכנס להיריון. ואני נסעתי, לא בדעת אשתי, לרבי שמעון, ברוך חי, ביום ההילולה, ל"ג בעומר, והבאתי איתי כמה דברים, והתפללנו שמה. ואמרתי לה, התפללתי שבתוך התפילה אמרתי שבעזרת השם ייפקד ונזכה לזר הקודש, נזכה לקרוא לו על שמו, לתילו.
כן.
ואתה ניסים בחוש, כבוד הרב.
כרגע.
התקדמו, ואשתי קצת קשה להם לשבת ורוצה אותו בתוך שם שני.
סליחה. קודם כל, נדבר קצת יותר ברור. שנית, אני רוצה לדעת אם הודעת לה, כשחזרת מרבי שמעון, שהבטחת שתקרא את הילד על שמו. הודעת לה את זה או לא הודעת?
הודעתי לה, הודעתי לה, כן.
היא הסכימה בשתיקה.
היא לא אמרה כלום. רק אחר כך, כמו משום שנדבר של היריון, היא קצת על את השם, והיא רוצה לתת שם שני.
מה רוצה?
היא רוצה את השם בתור שם שני, כבוד הרב. קשה לה לקרוא לה בשם הזה.
יש שאלה כזאת בהרדב"ז, לא מועיל. ותיזהר, זה נדר בשעה צרה. נדר בשעה צרה הוא קשה מאוד, יש פוסקים שכותבים שאין לו אתרה אפילו. אל תעשה את זה, כי הייתה שאלה כזאת אצל הרדב"ז, היה מעשה דומה לשלך לפני 500 שנה, שלא נפקדו, הלכו לקבר רבי שמעון ואמרו לו שהם יקראו על שמו, ואחרי זה החליטו לקרוא על שם האבא שנפטר. אז באו לרדב"ז ואמרו לו, נקרא את שתי השמות. אמר להם, זה חצי נדר וזה לא מועיל. וכן היה מעשה שני, שהבטיחו את רבי שמעון, ואחר כך, בחוסר דעת, הלכו לקבר רבי מאיר, והבטיחו גם שם. נולד בן, אמרו, נקרא לו שמעון מאיר. פסק להם שאסור, זה לא מועיל. זה חצי נדר. צריך לקיים נדר שלם. כי תדור נדר לשם לא תאחר. אסור, מוצא שפתיך, תשמור ועשית. כאשר נדרת לשם אלוהיך. אז תפייס אותה בכל מיני פיוסים, שתקרא לו כן שמעון, ותגיד לה שלא נתחרט אחר כך, חס ושלום. אחר כך באים ומתחילים להגיד, קראנו שם כזה ועשינו ככה, ומצטערים ומנסים לשחק, חושבים שהחיים גוון אחד. הנה תראה מה קרה אתמול בחיפה. ברגע אחד, ברגע אחד, אנשים חרב עליהם עולמם. זה אי אפשר לתאר. כמה יש גולים ומטולטלים חוץ מבתיהם? קרוב ל-100,000 איש. איזה צרה הזאת? תראה, מושב בית מאיר, שקט, שלב ושענן. אני הייתי שם כמה פעמים, התפללתי איתם, נתתי פעם שם שיעור אפילו. איזה מקום פסטורלי, שקט, תורה, אפשר ללמוד שם, לשכוח מכל העולם. ופתאום עולה בלהבות באמצע בלילה, באמצע הלילה, כל היישוב. איזה כאב זה. אז מה האדם מתעקש על איזה שם או על איזה זה? דיברת, אמרת, רבי שמעון, רבי שמעון התפלל עליך, תקיים את הנדר. זה מסוכן. אני חוזר ואומר, אני לא רוצה לדבר, אני לא נוהג לדבר באיומים, חס ושלום. אבל אני חייב להודיע לך שזה סכנה. ולכן, כיוון שהבטחת, תקיימו את הנדר. תשכנע אותה בכל צורה שהיא לקיים את הנדר. זה יצר הרע שהוא משגע אתכם ומבלבל לכם את הראש. שמחו שמחה שלמה. חיים טובים, כל טוב.
כל טוב. תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים שנוגעת לנושא שמות.
יפה שהבן אדם מקבל את הדברים.
בהחלט. אני אומר לכבוד הרב שיש כאן שאלה מהמסרונים גם בנושאי שמות.
ודאי.
ואולי הרב יבין את השאלה, אני אקריא אותה ככתבה וכלשונה. ואומרים כאן ששואלים את דעת הרב על השם מיכל, ואם האישה מאוד רוצה ויש קצת מניעות על שם אחר.
לא יודע, קשה לי לענות, כי יש הרבה בנות בשם מיכל, ואם אני אתחיל לפרט יותר מדי, אז אני לא רוצה להכניס אותם למתח. אבל לא חסר עוד שמות, הנה פרשת השבוע שלנו שרה, יש יותר משרה ממנו, ואת רבקה, מה חסר לזה? למה זה לא זה? אני יודע, קוראים לבנות אולג וכל מיני שמות על שם נהרות ברוסיה ועל שם כל מיני עיירות בכל מיני מקומות נידחים. מה קרה? מה קרה לנו? אנחנו עם ישראל. למה אנחנו עוזבים את המקורות ולא הולכים למקורות? נכון שמיכל מובא בתורה, אבל למה לא לקרוא שם שהוא יותר קדום, יותר שורשי? אז אני מציע לקרוא שם אחר.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו נפנה כעת אל מאזין מירושלים, בבקשה.
שלום רב.
שלום, שבת שלום.
שלום וברכה רב, האם מותר להטמין בחמין בשר שאינו מבושל ולשים אותו על הפלטה?
מתי?
בערב שבת.
אתה מתכוון לפני כניסת שבת? סמוך לפני שבת.
לא, אני מתכוון בשעה הזאת, שעה הקודמת, שעה הזאת.
בשעה הזאת, וזה, זאת אומרת, אתה מתכוון, אני רוצה לפרט את דבריך, שבכניסת שבת זה עדיין לא יהיה ראוי לאכילה, נכון?
נכון, כן.
ובמשך השבת זה כן יהיה ראוי לאכילה. קודם כל אני לא בטוח, עכשיו בשעה הזאת יש לנו לפחות קרוב לשעתיים עד השקיעה, בערך.
אני לא יודע, אני לא מעודכן מהשעה, אבל פחות או יותר. ובשעתיים האלה הבשר כן יכול להיות ראוי לאכילה, אם כי לא לגמרי רך, אבל בהחלט כן. אז כעת בוודאי יהיה מותר. אבל עדיף, כדי לצאת ידי כל הדעות, את חתיכת הבשר הלא מבושלת, להכניס אותה ממש בכניסת שבת. ובוא אומר לך עדות שמיעה מפיו של אחד מגדולי דורנו, הגאון רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, שלמדנו אצלו, אז הוא אמר לנו בפיו, שמענו את זה מפה לאוזן, שהוא נוהג כל ערב שבת לקחת חתיכת בשר שאינה מבושלת, וקודם לכתו לבית הכנסת להכניס אותה לתוך סיר החמין, כי בזה דעת כל הפוסקים שזה בסדר, כי אין גזירה שמייחתה ואין חשש, כי הוא שוכח מזה, הוא יודע שמשך הלילה זה יתבשל ולפנות בוקר זה יהיה מוכן לאכילה. אז כך היה עושה. אז עדיף לקחת את חתיכת הבשר או עכשיו ממש כמו שדיברת איתי ברגע הזה, שאז עד כניסת שבת, אנחנו כעת רבע לשלוש, אז רבע לחמש זה כבר יהיה ראוי לאכילה. ובחמש בערך ומשהו, זה או לפני חמש, סליחה, זה השקיעה, אני לא רוצה לבלבל את המאזינים, אז יהיה מותר. אם לא הספקת, או מאיזה סיבה היא, זה לא אפשר, או מה, אז תכניס את החתיכה בחצי שעה האחרונה לפני הדלקת נרות. כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, ונכתב כאן, אני חוזר בתשובה, והייתי מאוד רוצה לדעת איך למדו גמרא בעיון בישיבת פורת יוסף, כלומר, מהי שיטת הספרדים בעיון?
קשה לי כעת לתאר אותה כאן בעל פה, אבל אני אגיד את זה בכמה משפטים. השיטה הייתה בעיון, ללמוד את הגמרא, ולעשות לפרש אותה. וכמובן, להיעזר באיזה אברך או באיזה רב שכבר מכיר את הגמרא ואפילו לא את הסוגיה הזו ספציפית, ואחרי זה לנסות לפרש, אחרי זה לקרוא את רש"י ולראות מה רש"י הוסיף ומה אני החסרתי ואיך החסרתי, וללמוד את השיטה. ואחרי כן, אחרי שהוא מסיים את כל הקטע, חוזר עליו שנית, ואז מתגלים לו יותר דברים שהוא לא שם לב להם בפעם הראשונה. כי תמיד בפעם השנייה לומדים יותר. ואפילו לחזור פעם שלישית, והפעם יחד עם התוספות, וללמוד את התוספות ולראות איך לא הרגשתי בקושיית התוספות מלפני כן. אם התוספות מביאים סוגיה מבחוץ, מאיזה מסכת שאני לא מכיר, נו, אז אני לא מכיר. אבל אם זה מוקשה מכאן, מהסוגיה עצמה, לחקור איך לא שמתי לב, להסיק מסקנות, שבפעם הבאה שאני אלמד סוגיה דומה, אני אדע כן לחקור, וכן להבין את זה יותר לעומק. במשך הזמן, פעם אחרי פעם, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, הבן אדם מתחיל להתרגל ומתחיל ללמוד מטעויות, כמו שלומדים נהיגה להבדיל, או כל מלאכה אחרת, הפעלת איזה מכונה קצת מורכבת, מסובכת. אז בהתחלה לא יודעים את כל הכללים, ועוד פעם לומדים יותר, בפעם ה-50 ובפעם ה-100 כבר זה הולך קל. ככה זה עם הגמרא. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו נפנה אל שמעון מאפולה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
השם ישמור אותך, ייתן לך אריכות ימים.
אמן.
השאלה שלי, כתוב שמי שעובד במוצאי שבת אין לו סימן ברכה בכסף.
אמן.
ואם מכריחים אותך מהמפעל לעבוד במוצאי שבת ואין לך ברירה, מה עושים?
הולכים. אבל תשתדל, לפני שאתה מתחיל לעבוד, לאכול כזית לחם. ואם אתה לא יכול לאכול כזית לחם, לפחות כזית מזונות. מה שאתה אוהב, בורקס, קרקרים, אובלטים, אני לא יודע מה, יש דברים קלים שאפשר לאכול גם במוצאי שבת, ולאכול קצת פחות בסעודה שלישית, בעיקר כל הסלטים המלאכותיים שמכילים כל מיני חומרים שנשארים בקיבה לפעמים 7 ימים ו7 לילות. אז לאכול סלט חי יותר בסעודה שלישית, דברים שמתעכלים והם קלים בקיבה, זה בריא יותר, ואז במוצאי שבת אתה יכול לך לאכול איזה משהו. גם כזית להם אפילו לקחת לעשות ממנו טוסט או צנים, לברך, זה לוקח דקות מספר, ואז ללכת לעבודה. כי אחרי סעודה רביעית, כולם מסכימים שהוא יכול להחליף בגדים ויכול לעשות מלאכה. תבורך. כל מה שאמרו שלא רואה סימן ברכה, כשלא עשה סעודה רביעית. כשעשה סעודה רביעית, רואה ורואה סימן ברכה. כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. שואלים במסרונים, האם יש בעיה להשתמש במי ים לטיהור הבית, האם זה מנהג גויים?
טויות ומנהג גויים ומנהג בבות שמשועממים ורוצים לשחות כספים, אומרים כך, מי ים תשטוף את הבית. סתם מלכלכים את הבית ונהיה סירחון וזפת וכל השטויות וההבלים, וללכת לים ולראות שם פריצות ולראות כל מיני זה ולהביא לבית ולשטוף אותו במי ים. קשקוש בלבוש.
תודה רבה, יישר כוח. האם בהזמנה של חתונה צריך לכתוב את השם שמשתמשים בו, או השם המלא שכתוב בתעודת הזהות?
לא, השם שמשתמשים מספיק.
אהה.
לא בכתובה. ישו! כמה שמות יש שם, אין מקום. לפעמים הכתובות מודפסות עם שורות קצרות, קצרצרות, ואין מקום להכניס את כל השמות. העיקר השם שמשתמשים בו, שמכירים אותו, ולפעמים נגיד שם נוסף יש שלפעמים משתמשים בו, אז גם אותו, אבל לא חייבים את כל השמות. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. עוד שאלה מהמסרונים, אנשים שרוצים לעשות שיפוץ בחצר ואז לרצף את החצר, ומה שזה כרוך שיצטרכו לעקור שם שיחים, שואלים האם זה מותר?
שיחים אין בעיה, אבל אילנות ועצים יש קצת בעיה. יש אומרים שבאילני סרק שלא מוצאים פירות אין בעיה, אבל עדיף לעשות את זה על ידי לא יהודי. היום ברוך השם יש כל כך הרבה, זה מצער מאוד, לא יהודים שיושבים בארץ ישראל, להביא אותו ולהגיד לו שיעקור את אותם עצים. והשיחים, אם הם שיחים גדולים, בריאים, בפרט שנותנים ריח טוב כמו הזעתר ונענע וכדומה, עדיף לעקור על ידי לא יהודי.
תודה רבה, יישר כוח. רק נאמר לרב שבנושא של מה שהרב השיב בנושא השידוכים, אז שלחו כאן שאלה נוספת, אותם פונים, אומרים איך ההורים צריכים לנהוג עם האחות הבוגרת, אם היא מרגישה רע, עד בכית שמדברים איתה, שאחותה תצא גם היא לפגישות.
היא תפקה, ואחרי זה תשמח. אז הבכי עובר, יש יום עסל, יום בסל, אתה מכיר את הפתגן, יום אחד שאוכלים דבש, ויום אחד אוכלים בצל. אז לא נורא. מה? עד מתי יישאר? אז מה, בגלל שהיא לא נשואה, אנחנו נתנקם בשאר? מה השאר השמות?
תודה רבה, יישר כוח.
סליחה.
סליחה, כבוד הרב?
אני אומר, זה לא הגיוני. תודה. שיהיה לה מזל טוב, אני חוזר ואומר, הם יגידו לה שבזכות זה שאחותה הצעירה יותר תנסה, היא תביא לה מזל, כי כך רבותינו אומרים, אנחנו יהודים ואנחנו מאמינים מדברי חז"ל.
ודאי שדבריו של הרב נשמעים בעניין הזה ובכל העניינים האחרים.
הוא גם על אוזניה שלה.
אמן ואמן, אנחנו הגענו לסוף.
השם ימציא לה, יכול להיות שעד, אז בוא אני אספר לך סיפור. ממשפחה מאוד קרובה שאני...
מחילה מקוות תורתו.
מילה קטנה.
בבקשה.
שהיה שאלה כזאת, אמרתי להם לעקוף, התארסה, הגדולה קצת הקפידה, יצא שהגדולה התארסה, ובסוף הגדולה התחתנה לפני הצעירה.
תודה רבה ואישה.
נאחל לה אותו דבר. שבת שלום, תודה רבה לכל הצוות.